ההליכה, גם היא מכלל השמות המונחים לתנועות מיוחדות מתנועת החי. יעקב הלך לדרכו, וזה הרבה. יש הושאל שם זה להתפשטות גופים יותר עדינים מגוף החי. המים היו הלוך וחסור, ותהלך אש ארצה. טוב, אבל זה עדיין בעולם החומרי. וכן הושאל להפצת דבר מסוים והופעתו, אף על פי שאינו גוף כלל. עוד קומה, לא רק גוף עדין, בכלל לא גוף. אמר, קולה כנחש ילך. אז הכל הולך. מה זה שנות שהכל הולך? זה דבר מופשט לגמרי. וכך אמרו, כל השם אלוקים מתהלך בגן. הכל הוא אמור עליו, שהוא היה מתהלך. כי השם מסביר הרמב״ם, שלא שהשם אלוקים מתהלך, כי אמרנו שאנחנו לא רוצים להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מתהלך, לכן אנחנו מפרשים שהכל מתהלך בגן. טוב, כל מתהלך, זה בסדר, כל זה דבר נשמע, ראינו כבר בעבר שאפשר לדבר על כל כדבר שמתייחסים אליו, ראינו את זה בפרק כף א', שהמילה, שכל יכול להיות ביטוי למשהו שהוא נברא, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כך ראינו בפרק כף א', כך הסביר רמב"ם את האונקלוס, אז אפשר גם כאן, לפי מה שאומר כף א', להסביר שהכל זה דבר נברא, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא מתהלך. טוב? על דרך השאלה הזו, כל לשון, הליכה שנמרא בשם מתעלה, אז מה זה הליכה ביחס לקדוש ברוך הוא? כלומר, היא הושאלה למה שאינו גוף, אז זה יכול להיות שתי פירושים. ודאי שזה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא או שמתהלך הכוונה הפצת הפקודה, אז הנושא הוא הפקודה שמופיעה, כמו שראינו בביטוי יציאה בפרק כ"ג, או סילוק השגחה, שזה השיבה שראינו בפרק כ"ג. זאת אומרת, שני הביטויים יציאה ושיבה שעסקנו בפרק כ"ג, נמצאים, שני הפירושים, יציאה ושיבה, נמצאים בהליכה. ההליכה יכולה להיות גם התגלות וגם הפוך, התכנסות. או הפצה או סילוק. אשר דומה לכך בחי, הפנייה מדבר. אשר זה בחי נעשה על ידי הליכה. כי הליכה, אנחנו יודעים, היא יכולה להיות דו-סיטרית. אפשר ללכת במובן של להתקרב, אפשר ללכת במובן של לסגת, להסתובב אחורה, להתרחק. וכדך שכינה את סילוק ההשגחה בהסתר פנים, כמו שעסקנו את זה בפרק כף ג', עסקנו שבוע שעבר בעריכות בנושא הסתר פנים, בנושא סילוק ההשגחה, באומרו אנוכי הסתר הסיר פניי, כך קינה אותה בהליכה. אז לדעת הרמב״ם, מצאנו הליכה שפירושה הסתר פנים, סילוק ההשגחה, שהיא כעניין פנייה מן דבר, כמו שכתוב, אלך ואשוב אל מקומי. אז כמו שזה בעצם הוא מצטט את אותו פסוק שעסקנו בפרק כ"ג, שם התעכב הרמב"ם על הביטוי שיבה, שיבה, סילוק השכינה למרומים, אז מה עושה פה הביטוי הליכה? אלא הליכה, ההסתלקות של השכינה. אלך ואשובה אל מקומי. אז זה בעצם עד כאן דברים מאוד ממשיכים את פרק כ"ג, המשך ישיר של ביטוי סילוק השגחה על ידי הליכה ושיבה. אבל מוסיף הרמב״ם הערה מחודשת. אבל אומרו, ויחר אף השם בם וילך, יש בו שני עניינים יחד. כלומר, עניין סילוק ההשגחה שמכנים אותה בפנייה מן דבר, ועניין הפצת הפקודה והתפשטותה והופעתה. כלומר, אחרון אף הוא אשר הלך ונתפשט עליהם, לפיכך נעשית מצורעת קשה לגב. נכנס הרמב״ם לסוגיית מרים ואהרון שדיברו במשה. וכיוון שהם מדברים במשה, אז זאת הזדמנות של ריבונו של עולם לברר את מעמדו של משה. אבל לפני שהוא מברר את מעמדו של משה, כתוב ואיחר אף השם בם, סליחה, אחרי שהוא מברר את מעמדו של משה, סתייתי, אחרי שהוא מברר את מעמדו של משה, אחרי כל זה, אחרי הבירור, אז ואיחר אף השם בם וילך. השאלה, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הולך? מה הפירוש ההליכה הזאת? מה טיבה? והילך, לאיפה הלך? למה ללכת? לאן ללכת? מה המסר בהליכה הזאת? המפרשים בסוף, בפרשת בעלותך, כתבו כל מיני פירושים להליכה הזאת. מה פירוש ההליכה שהקדוש ברוך הוא הולך? כן, אז בספר במדבר, בסוף פרשת בעלותך, השם מתגלה בעמוד ענן, וירד השם בעמוד ענן אל אהרון ומרים. הוא יורד אליהם בעמוד ענן, זאת אומרת יש פה התגלות, יש פה השראת שכינה, מדבר איתם, מסביר את ההבדל בין משה לבין שאר הנביאים, ואז אחרי שהוא גומר להסביר מדוע לא יורדתם לדבר בעבדי במשה, ואיחר אף השם בם וילך, והענן שר מהאוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. אז המפרשים עסקו בכל מיני פירושים. רש"י אומר, ואיחר אף השם וילך, הכוונה שהוא נידה אותם. וברכם, מאחר שהודיעם סרחונם, גזר עליהם נידוי. זאת אומרת שהקב"ה הסביר להם למה הוא כועס עליהם, עכשיו, וילך הכוונה, אז מי הלך בעצם? שמנדים מישהו, אז מי הולך? מי שמנודה, זאת אומרת, הקב"ה הוא מתרחק, מה זאת אומרת הקב"ה הוא מתרחק? הוא בעצם אומר, אתם לא יכולים להתקרב אליי, זה נקרא נידוי, בסדר? אז וילך, זה לא תיאור פיזי חס ושלום של ריבונו של עולם, אלא תיאור של ריחוק, ככה לפי רש"י. לפי אבן עזרא, אז הוא אומר, וילך, לא הקדוש ברוך הוא, שוב, כי כולם לא רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא הולך, אלא אבן עזרא אומר, וילך הכבוד. מה זה הכבוד? הענן, כמו שכתוב מיד אחר כך, והענן שר מהאוהל. אז וילך הכוונה, הענן הלך. טוב, ואז אבן עזרא בעצם ממשיך את גישת האונקלוס, שכבר דיברנו עליה, שוילך מתייחס לענן. רבנו סעדיה הגאון, בדומה לאבן עזרא, וילך ותסתלק שכינתו. שכינה. שוב, גם אבן עזרא וגם רבנו סעדיה הגאון לא מדברים על ריבונו של עולם, אלא על השכינה שלו, שהיא מסתלקת, הענן מסתלק, לפי רש"י, נידוי. טוב, אז לכאורה מתואר פה ריחוק. אבל הרמב״ם מסבך את העניינים. מה הוא אומר? שיש פה שני עניינים. סילוק ההשגחה, זה בעצם מתאים למהלך בגדול של שאר המפרשים, רק הוא לא אומר סילוק הכבוד, הוא לא רוצה להגיד כמו האונקלוס, של סילוק הכבוד והענן, אלא השגחה. טוב, מכנים אותה פנייה מדבר, ואילך הפצת פקודה. התפשטותה והופעתה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם צריך לקרוא כך, ואחר השם וילך, וילך נקודותיים, במילה וילך, ידעו משמעית עכשיו. יש לה שתי הוראות. הוראה אחת, הענן שר מהאוהל, הוראה שנייה, מרים מצורעת כשלג. למה? כי מרים מצורעת כשלג, מה זה מבטא? פנייה שהקדוש ברוך הוא פונה. הוא מדבר, הוא פונה למרים. לא כל אחד זוכה, אמרנו שבוע שעבר, לא כל אחד זוכה לצרת. בשביל לזכות לצרת צריך להיות מושגח. אז זה ביטוי של השגחה. אז יש פה בעצם שתי התרחשויות סותרות במקביל. מצד אחד הקדוש ברוך הוא שר מהאוהל, מצד שני הקדוש ברוך הוא משגיח, נותן למרים עונש. אז אומר הרמב״ם שהמילה וילך פה ידעו משמעית שתי משמעות הפוכות. קורא בעת קוראים שתי תהליכים הפוכים. הקדוש ברוך הוא מסתלק מצד אחד ומשגיח מהצד השני. ועל זה הקשו עליו הקריסקס, קרסקס, לא יודע איך קוראים את הדבר הזה. קרסקס? קריסקס, כל אחד אומר לי משהו אחר, אני כבר לא יודע. טוב, אומר הרבנו, בוודאי הרמב״ם הוא מלאך אלוקים, ליבו כאולם של איכל, אלפיים בת יחיל. ודאי שאנחנו, הרמב״ם מוחו אדיר וגבונותו, אבל אנחנו קצרה מלהשיג עומק מאמרו, אני לא מבין מה הרמב״ם אומר כאן. אני לא מצליח להבין. כי לכאורה, לפי הפשט, ואילך זה השם יתברך, שהוא הסתלק בעמוד ענן, כמו אדם שכועס את חברו, הסתלקה הנבואה מהנביא, ויעל מעלה וילך. אז תישאר עם זה. ולמה אתה מחבר את מרים מצורעת כשלג לוילך? יש לך ביטוי אחר, כתוב, חרון אף. אז יש לי שני ביטויים, הקדוש ברוך הוא חרה פה וילך. אז תגיד שהוא עשה שני דברים, אחד ואילך הכוונה הסתלק האוהל, חרון אף מרים קיבלה צרת. למה אתה מתעקש לומר שהמילה ואילך
היא פה בהוראה כפולה סותרת גם, כאילו על שניהם. למה צריך להגיד את הדבר הזה? כי אם אתה אומר שוילך זה סור השגחה, אז איך יכול להיות שאתה שר מהשגחה ובאותו רגע אתה משגיח? קשה להבין את הדבר הזה. למה אתה מפרש כך? לכן, במקום להגיד צילוק השגחה, שזה מסבך אותך, תגיד שוילך הכוונה ענן הסתלק. לא שהשגחה הסתלקה. עדיף להסביר כמו רסג, כמו אבן עזרא, שלא ההשגחה הסתלקה, אלא רק הנבואה הסתלקה. זה הכל. הנבואה, כלומר הענן, השכינה הסתלקה, אבל ההשגחה נשארה. הראיה, תראה מרים, מצורעת, כשלג, סימן שיש השגחה. כך שואל הקריסקס על הרמב״ם. זאת אומרת, רואים שהרמב״ם מחבר בצורה מוחלטת בין השגחה לנבואה. אין דבר כזה, כך וזה מאוד קשה להבין, אין דבר כזה שהנבואה מסתלקת וההשגחה נשארת. ככה לפי הרמב״ם, וזה מאוד קשה. מה, אין דבר כזה שאדם הוא לא נביא אבל יש לו השגחה? למה לא? זה מה שטוען רבי אלנו קריסקס. הנבואה הסתלקה, ואלך השם, הענן שר מאוהל, אבל נשארה השגחה על מרים. עובדה, היא קיבלה עונש. מה אכפת לך להגיד? למה אתה צריך לפרש שההשגחה הסתלקה, ואז אתה מסתבך? שמצד אחד אין השגחה, מצד שני יש השגחה. כך שואל הקריסקס. גם הברבנל דן בנושא הזה, והוא אומר, זה מאוד מוזר. לכאורה, אם זה עדר השגחה, איך נשארה מרים מצורעת השלג? הרי זה ההפך מעדר השגחה. קשה להבין את זה. רואים, אומר רבן ארבנאל, שיש פה שני עניינים שלא סותרים. שמצד אחד, חרון פה נתפשט, ונעדרה השגחה ונלתה מלהם, ומה הרי מרים מצורעת כשלג? זה התפשטות חרון האף, ולא העדר השגחה. זאת אומרת, כאילו זה נשמע ככה, הקדוש ברוך הוא מסלק השגחה, אבל יש מושג שנקרא חרון אף שהוא לא השגחה. ומהחרון אף, שזה לא מושג של השגחה, מזה מרים מצורעת כשלג. עדיין קצת קשה להבין את הביטוי הזה, את הכפילות הזאת. כן, איך זה יכול להיות?
מה? בין חרון אף לבין
השגחה. מה ההבדל בעצם בין חרון אף לבין השגחה? נכון? רואים, אומר האפודי, שלדעת הרמב״ם, נבואה והשגחה חד הם. אי אפשר לפצל בין נבואה לבין השגחה. ואם הנבואה הסתלקה, השגחה הסתלקה. ככה מבין הרמב״ם, כשמסתלק את הנבואה, האפודי סליחה, היא משך היעדר ההשגחה. כך גם שיטת הרמב״ם בחלק ג' במורה נבוכים, עסקנו בפרק שלו על ההשגחה שבוע שעבר, הרמב״ם שם כותב מפורש שההשגחה צמודה לנבואה. אתה מפורש, השגחה זה דבר שמוצמד לעולם הנבואה. יש נבואה, יש השגחה, אין נבואה, אין השגחה, זה הולך ביחד. אבל אז עוד יותר קשה להבין, אז מה זה מרים מצורעת כשלג? זאת אומרת, אז אין השגחה, אין נבואה, אין השגחה, אז מה זה מרים מצורעת כשלג הזה? זה מה שחשבנו בהתחלה. מה שאנחנו חשבנו לומר, שלכאורה יש פה אפשר לפצות לשני דברים. יכול להיות מצב שאתה לא מתנבא ואתה מושגח. למה לא? רואים לכאורה, אומר האפודי, שדעת הרמב״ם, וכך משמע בחלק שלישי, שבאמת הנבואה וההשגחה הולכים ביחד. אין נבואה, אין השגחה. זה ביטוי קיצוני, חריף. זאת אומרת שאם מי שלא נביא, אז הוא לא מושגח. ככה טוען האפודי. כן. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא הסתלק את ההשגחה. אז אם אין השגחה, אין יחס. אין השגחה, אז גם לא... בסדר. אבל לדעת הרמב״ם, מעולה, זה אמרתי, זה הרבה נוסע דיאגאון, וזה אבן עזרא, וזה לא מה שהרמב״ם אמר. הרב אומר מפורש, סילוק השגחה. הוא כותב, הוא לא כותב סילוק נבואה. הוא אומר, סילוק השגחה. לא את הבעיה, למה כולם מתרעמים עליו? מה? בסדר? יכולת לפצל, יכולת להגיד הרמב״ם כמו רס"ג ועוד, שיש פה שני מהלכים במקביל. מהלך אחד, סילוק הנבואה, מהלך שני, השגחה נמשרת, בסדר גמור. אתה הרמב״ם עושה דוץ, אתה אומר, ההשגחה נסתלקה והיא נשארה. נכון? זה קשה להבין את זה. כן. אפודי אחד המפרשים על מורה נבוכים. יש פה בהוצאה הזאת יש שלושה מפרשים, שם טוב, אפודי, טיריסקס ואברבנאל. שלושה פירושים נודעים ומפורסמים. מסתבר שיש עוד מפרשים. השם טוב זה רבנו יוסף שם טוב. אפודי אני לא יודע איך קוראים למחבר שלו. היו עוד. אחד צריך לומר. הוא לא אומר סילוק נבואה. אנחנו שאלנו את זה. שהוא לא מדבר על נבואה לכאורה, הוא מדבר על השגחה. והוא אומר שבה בעת מתרחשים שתי אירועים, סילוק השגחה וכן השגחה, והפצת התפשטותה, הפצת פקודה והתפשטותה.
ואם כך, כאילו, הקושי הוא באיזה סוגים של השגחה?
זאת אומרת, אז יש פה שני כיוונים. כיוון אחד, הכיוון של האפודי להגיד, שבאמת הרמב"ם מדבר על סילוק הנבואה, כמו שאמר רבנו סעדיה גאון, רק הוא קורא לסילוק הנבואה, סילוק השגחה זה היינו הך מבחינת הרמב"ם. אבל אז נשארת שאלה, אז מה זה הצהרה של מרים? או שנאמר, שרמב"ם בכלל לא מדבר פה על נושא הנבואה. הוא מדבר פה על סילוק ההשגחה, בסדר? ומצד שני יש הפצת פקודה. זאת אומרת, לדעת הרמב"ם, הפצת פקודה וסילוק השגחה זה לא אותו דבר. במילים אחרות, כשמרים מקבלת את הצהרת שלה, כך לכאורה צריך לומר, זה לא השגחה. זה מושג שנקרא הפצת פקודה. מה זה הפצת פקודה? ראינו כבר לפני כן, הפצת פקודה, הכוונה, הקדוש ברוך הוא נותן פקודה, נותן איזה צו, והמערכת מפעילה אותו. יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. על ידי זה שהוא נותן פקודה, והפקודה נעשית. זה לא נקרא השגחה. השגחה זה תקשורת ישירה, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. דרך אירועים, אבל הוא מדבר איתך. ויש הפצת פקודה שאתה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתך, הוא לא מעביר לך מסר, אלא הוא, יש איזה, כמו שהשמש זורחת, וכמו כל מיני דברים, תהליכים היסטוריים שקורים בעולם, בסדר? אז זה תהליכים, גלגלים, מלאכים, פקודה שהולכת ולאט לאט מתממשת במציאות. ולכן יאמר הרמב״ם, שהעונש בעצם של מרים, הוא סילוק ההשגחה. ומה זה אומר סילוק ההשגחה? זה אומר בוודאי הפסקת הנבואה, כי לדעת הרמב"ם זה הולך ביחד, ומה שיש זה רק נשארה המדרגה הפחותה שנקראת הפצת פקודה, שזה מדרגה נמוכה, מנוחה יותר מהשגחה. זה שהפקודות האלוקיות מבוצעות. כן, אז יש הבדל בין שאתה פונה למישהו, כן, ראש הממשלה פונה אליך אישית, או שראש הממשלה חוקק חוק, והחוק הזה הגיע למשטרה, והמשטרה הגיעה לזה, בסוף השוטר תפס אותך. אז זה לא שהוא, זכיתי, ראש הממשלה דיבר איתי. זה לא דיבר איתך, זה פקודה שהתגלגלה והגיעה אליך. תראה את הלשון. אחרון אף הלך ונתפשט עליהם. זה הלשון של הרמב״ם. מה זה אחרון אף? הלך ונתפשט. תהליך. זאת אומרת שעכשיו אולי ננסה להגיד את המילה, נפרש אולי אחרת, נתקדם עוד שלב, שלדעת הרמב״ם, הליכה, כשהרמב״ם אומר הפצת פקודה, זה מה שאנחנו קוראים היום תהליך. שזה גם זה מאותו שורש. כך אני רוצה לפרש ברמב״ם. שכשהרמב״ם אומר, הליכה ביחס לקדוש ברוך הוא מתכוון לומר, תהליך אלוקי. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא הולך, הכוונה היא חולל תהליך. יצר תהליך ש... בסופו של דבר מרים מצורעת כשלג. אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר למרים ואהרון שני מסרים. אני הולך. אני הולך הכוונה, אני לא משגיח עליכם יותר. איבדתם את מדרגת ההשגחה. אבל יש תהליך שהולך ומתרחש. תהליך. כמו לדוגמה, חשבתי לחבר את זה, ינת והרמה פה הזכיר את המושג פנים. כן? אז בואו כתוב, פניי אלכו, איפה כתוב פניי אלכו? פרשת כי תישא. החטא חטא העגל כתוב, פניי אלכו והניחותי לך, הנה מלאכי ילך לפניך. ומשה לא מוותר שם. אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? פניי אלכו, מלאכי ילך. מה ההבדל? זה בדיוק ההבדל. בין השגחה לבין הופעת פקודה. פניי אליך, הכוונה, אני לא אשגיח. מלאכי אליך, אני, יש תהליך שיקרה לכם. יהיה לכם תהליך, אבל לא השגחה. זאת אומרת, המילה הליכה, תורם, עוד פעם בפסוקים, אנחנו רואים שהיא מופיעה בשניים. פניי אליך הוא הסתלקות, מלאכי אליך. אז מה זה מהליך? זה לא, לא השגחה. תהליך.
כן.
רגע, שנייה. כן.
הרגענו לומר, השגחה פרטית,
בדיוק. אז התקדמנו. חידדנו את מושג ההשגחה. זה מה שרצינו להרוויח כאן. שחידדנו את מושג ההשגחה. לדעת הרמב״ם, לא כל פעם שאני אגיד שיש פה תהליך אלוקי, זה אומר השגחה. זה חשוב. זה חשוב. זאת אומרת, נצייר את זה סכמטי, יש שלוש מדרגות. יש מצב השגחה, יש מצב שקבוס בחום לא מתייחס. בסדר? סתם הכל פה טבע מקרי, ויש תהליך אלוקי. שזה לא השגחה. וזה לא הפקרות. באמצע. ואולי זה החינוך במרכאות הכי חמור שחוטפים פה, מקבלים פה משה ואהרון. זה כמו אחרי חטא העגל כביכול. אהרון ומרים, כן, סליחה. כמו חטא העגל אחרי חטא. איך לא הראתם לדבר על זה בדיוק עם משה? אז מין חטא עגל קטן כזה, פנה, אני עוד מסתלק ההשגחה, טוב, תשארו עם התהליכים. או, נלך עוד צד, בלי משה, הייתם עד היום כל ישראל נשארים בתהליך. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר למרים ואהרון, אתם לא מבינים, בזכות משה יש פה השגחה, אם לא היה משה, שהתחנן לפניי פרשת כי תישא וכל המעלה המיוחדת שלו, לא הייתה השגחה פה. היה פה תהליכים, מלאכי אלך, היה פה מלאך. ובאמת, כך אומרים חז"ל, שאחרי מותו של משה, כבר יש מלאך. ככה נאמר בחז"ל, שהרבן המחיה והרמב"ן עוסקים בזה, שבזמן יהושע בן נון, כשהוא בא להילחם נגד יריחו, מלאך השם ניצב עם חרב שלופה, אומרים חז"ל, רש"י מביא במקום, זהו המלאך. כן, רגע, נעשה סדר, כן. סכמטי מאוד, אני ממש לא מתיימר על ה... מאוד סכמה. זאת אומרת שיש השגחה, יש תהליך, ויש כלום.
ויש מה?
הפקרות.
ההפקרות היא הפקרות מושגחה.
מנהג הטבע, לא מושגחה. מנהג הטבע, חוקי הטבע עובדים. זה לא תהליכים, לא, הם לא מושגחים. מושגחים שישארו חוקי הטבע, אבל לא מעבר לזה. כן, החוקים נשארים, כן. אבל זה שאתה נשרף ולא הוא, זה מקרי לגמרי.
גם הופעה פקודה אלוקית, תהליך מסוים, גם התהליך הזה הוא גם מושגח.
התהליך, אבל לא הפרטים של התהליך. יש תהליך. הקדוש ברוך הוא יצר תהליך, עכשיו תהיה מלחמה. האם לכל כדור יש כתובת? לאו דווקא. כן.
יש לך פרטית,
פרטית. השגחה על כלל המציאות,
זאת אומרת, השגחה פרטית. לא, לא הבנתי את המשפט. יש השגחה כלל המציאות והשגחה פרטית. יש לנו פסוקים שונים.
אני מנסה להבין את ההקדור
בין ההשגחה לתאמין. אנחנו יכולים להבין, תסתכל. יש... אני נותן, אני עוקב אחריך אישית, אחרי מה שאתה עושה. מלווה אותך בשלט רחוק, רואה כל מה שאתה עושה, ומרחוק מאיר לך, מוטט לך, אל תיזהר משם, תיזהר משם, מכל מיני דרכים, או שאני מדבר איתך, או שאני מסמן לך סימונים. ושאני נותן לך משימה, ונתתי לך משימה, ותלך, להתראות. זה הבדל גדול מאוד. תהליך הקדוש ברוך הוא יצר תהליך, תהליך הגאולה. טוב, האם הכוונה שכל אני שואל, אני לא עונה, האם הכוונה שכל בן אדם שיש לו איזושהי שותפות בתהליך הגאולה מושגח אישית על ידי ריבונו של עולם, או שהאירועים יש פה תהליך באופן כללי, שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ניצחון, חס ושלום לא. האם זה אומר גם השגחה על כל דבר ודבר הכי קטן?
השגחה אבל מתבטאת במובן של הדרכה.
הדרכה, בדיוק.
אבל הרב אמר ששמי תקופת שנים שלו שנפטר, אני רוצה שתהליך. אבל גם שהיה בית מידע שהיינו רוצה
שתהליך. אז תלוי בנו.
היו, היה אופן.
היו, תלוי, לפעמים כן. היו יחידי סגולה שזכו להשגחה. כך שיטת הרמב״ם. לפעמים עם ישראל זכה להשגחה ברגעים מסוימים. זה מדרגה. כאילו מרים ואהרון הם אנשים שרואים להשגחה, ופה כרגע יש איזה מסר כזה. עכשיו, זה לא מסר של הפקרות, עובדה היא מקבלת צרעת, אבל זה לא מסר של השגחה, זה תהליך. לכן הלשון של הרמב״ם, חרון אף הלך ונתפשט. אז אם כן, ואיחר אף השם בם ואילך, אז המילה ואילך היא דו משמעית. ואילך אחרון, ואילך השם. שניהם הולכים. אחרון הולך והשם הולך. אחרון הולך, הכוונה, נוצר תהליך של חרון. השם הולך, יש סילוק השגחה. אבל זה לא סותר, זה מה שאנחנו רואים, לכאורה, שזה לא סותר. ככה לכאורה אני מבין באברבנל, שזה כוונת האברבנל. לא כמו האפודי.
זאת אומרת, זה לא סותר. עוד שגם יהיה הפקרות וגם יהיה
השגחה
בזמנים?
לא, לא יכול להיות. באותו בן אדם, נשמע לי לא הגיוני. אלא מה, יכול להיות שבן אדם ירד ממעלתו, אז הוא לא מושגח, ואז הוא ניתן לדבר שנקרא תהליך. או יותר גרוע, מופקר, כי הוא ירד ממעלתו.
אמרנו לפני שבועיים שהכשרה
מפרש
את המציאות, ככה היא
מותנת
הכוח
של מקרה
או של
השלחה. מה זה מפרש? צריך לדעת, פרשת נכון, כן. צריך איזה נבואה. לדעת הרמב״ם אי אפשר להיות מושגח בלי נבואה, אחרת אין לזה שום משמעות.
אם יש לך נביא,
אז תהפול? אם אתה נביא.
אם יש לך אדם שיכול לעזור
לך? שיכול לעזור לך, כן, הוא מדריך אותך, אומר לך, תעשה ככה. זה המשמעות של מה שקרה, כן. אבל השגחה בלי נבואה לדעת הרמב״ם אין לה שום משמעות. למה? כי אין מסר. או אדם שהוא יודע לקרוא מסרים, זאת אומרת שהוא סוג של נביא, וגם בלי נבואה יודע לקרוא את המסרים. כי הוא מספיק משופשף.
אז לא חייב להיות נביא, שגם שאלי מישהו
שהוא קרא לו נבואה כמה פעמים בחיים, אז גם שהוא לא נביא עכשיו, אבל הוא יודע, הוא מכיר את העסק, אז הוא יודע מה ריבונו של עולם בטח התכוון לומר אותו עכשיו.
הוא יסתד עם
החלומות? כן. כל מיני. טוב, אז קצת השתכללנו במושג ההשגחה שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, כבר משבוע שעבר וגם לפני כן, אז יש פה בירורים סביב המושג הזה. וזה מעניין שתמיד זה סביב משה. סביב משה, אז אנחנו מבררים את הסוגיה, עוד פעם משה. כן.
יש איזשהו ביטוי כזה בתורה, אבל אני אתן פניי, ואיש שאול, אני מדבר שאומר, אני מתפנה בכל דבר, ויש לי להתעסק איתו.
זה מדרגה, אדם שהוא במדרגה שהקדוש ברוך הוא יתעסק איתו.
כן.
לא יודע. צריך לחשוב איך הרמב"ם מפרש את זה. כן.
כשאברהם
מתחיל
לעשות
את
הברית,
הוא
מדבר עם הקדוש ברוך הוא בסדום ועמורה, יש איזה מהלך שלם שהוא אומר לו, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת, הוא מנסה להתחכם על השגחה שתישאר השגחה, ורשום בסוף, והיה לך השם, ועברו שתי מלאכים. אז יכול להיות שאנחנו שופשים פה, וילך השם, זה ההליכה עצמה, וזה הורדת ההשגחה, התחילה של תהליך. המהלכים האלה מסמנים את ה...
יפה, כן.
אפשר לתרגם את ההליכה על הצלחה? זה לא קורה...
למה?
עזרה
לך להצליח בצליח. אפשר, עזרה. עזרה מאוד.
כמו ראיתם
את הפרחה מסכים. כן, עזרה צמודה. לפעמים העזרה היא לתת למכה. מוסיף הרמב״ם עוד דבר. הושאל לשון הליכה גם להתנהגות בדרך טובה. אז זאת אומרת, עוד משהו שהוא לא פיזי, מידות, בלי תנועת הגוף. אמר, והלכת בדרכיו, אחרי שהשם אלוקכם תלכו, לכו ונלכה באור השם. אז זה ודאי לא הגשמה, כי זה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה מדבר עלינו. אבל כשזה מדבר עלינו, זה מדבר עלינו מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית, שאנחנו יכולים וצריכים ללכת בדרכים. אז יש דרכים אלוקיות, ואנחנו הולכים בדרכים. וזה מתחבר לדברים שעסקנו בהם כבר בפרק כף א', שהקדוש ברוך הוא העביר את פניו, נכון? הסתיר פניו, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם על רחום וחנון. אז איך הסביר הרמב"ם? ויעבור השם על פניו, הכוונה, אל תתעסק בפנים שלי. בפנים זה השגה בלתי אמצעית, אי אפשר להשיג עד כדי כך, אלא אם אתה רוצה להתקרב להשגחת השם, אז תתעסק במה? בפעולות המיוחסות לו, במידות. אז עיקר ההתקרבות להשם, להשגחת השם, זה ההתקרבות במידות. ללכת בדרכיו, אחרי השם לוקחים תלכו, לכו ונחה באור השם. ככל שאנחנו דבקים במידות, אנחנו בעצם שייכים להשגחה יותר ויותר. אז גם זה תמון בפועל ההליכה.
מה
אנחנו מבחינים
בין
ההליכה
של תהליך לבין ההליכה של... כשאני חייב קורא בתורה, כל פעם שאני רואה את שם השם מופיע את המילה ההליכה, אני מבין שזה ירידה בדרגה בין ההליכה לבין...
לא, יכול להיות... כן, כן, נכון. זה ירידה בדרגה. או סילוק השגחה או הפצת פקודה. נכון. יש למשל בעקדה. כתוב, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אז מה זה נלכה? בפשט נלכה הכוונה, תיאור פיזי. אני והנער נלך פה, נלך ליד, ונשתחווה ונשובה עליכם. אבל אם אנחנו רואים את דברי הרמב"ם פה בסוף הפרק, אז אולי אפשר לפרש את הפסוק הזה במשמעות עמוקה יותר, רוחנית יותר. כן? מה זה נלכה? אומר הרב קוק, עולה תריעה עמוד פי ח'. שבו לכם פה עם החמור, עם העולם החומרי, בסדר? קשורים בטבע, קשורים בחמור, ואני והנער נלכה, נתעלה, נלך הלוך ועלו, עד כה. מה זה עד כה? עד המדרגה שעומדת על כה, קץ מעלת הנברא. עד איפה שאדם נברא יכול ללכת. עד כה. זה מכוון עם המגמה העליונה. זאת אומרת, לפי זה נלכה, זה תיאור הליכה במידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מוסיף נופך חדש לעקדת יצחק. תלשבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה, הכוונה, אנחנו רוצים לעלות להשגחת השם, למצוא את בית המקדש. איך מוצאים את בית המקדש? איך משתחווים? הולכים ומדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא עד מקום שיד אדם מגעת. כן? נלכה עד כה. עד כה זה לא תיאור מקום לפי זה, זה תיאור מדרגה. נשתחווה, מה זה השתחוות? התעלות הנשמה, השפלת החומר, ואז ונשובה עליכם. מה זה לשוב עכשיו? לרומם ולהעלות אתכם. ככה הרב מסביר. לשוב עליכם. מתוך ההתקדמות הרוחנית המידותית שלנו, אנחנו רוצים גם לחזור לגאול אתכם. כי הבן באמת הולך להיפרד מחיי הגוף. גם ההמשך. וילכו שניהם יחדיו. מה זה וילכו שניהם יחדיו? אומר הרמב״ם, צירוף עליית הנשמה בהדר צימונה לאלוקים חי. זאת אומרת, מה זה וילכו? צימאון רוחני שהולך ומתקדם. הלכו שניהם יחדיו.
אני
יכול להתראות
שהליכה זה ירידה בדרגה.
עוד פעם כתוב, הלכו שניהם יחדיו, בהמשך שוב. התמזגות הנשמות, אחדות הרצון, אחדות הידיעה, בעיניים צופות למלא דבר השם. אז הכל זה תיאור של התקדמות רוחנית שהם מאוד מאוד עסוקים. זאת אומרת, התנך בעצם מתאר לנו פעמיים, עוד פעם והולכים, ועוד פעם הולכים, והמילה הליכה חוזרת שם, והעקדת יצחק כמה פעמים. אז הרב מסביר אותה הליכה בדרכיו, הליכה במידותיו, התקדמות רוחנית שמביאה אותנו אל הר הקודש. כן.
אחרי
לרב,
מצד אחד
העולם
אומר
שהליכה
זה ירידה בדרגה,
לא, אבל בשביל זה אמרנו את סוף הפרק. מה זה והלכת בדרכיו שמתייחס לבני אדם? אז זה הפוך. כשזה מתואר לקדוש ברוך הוא, אז אמרנו, זה שלילה, אבל כשזה מתואר על בני אדם, הרב הופך את זה לחיובי. והלכת בדרכיו, אחרי השם אלוקים תלכו. כי למה? כי זה הליכה במידותיו, זה ההתהלכות לאור השם. באור פניך יהלכו, אנחנו אומרים, נכון? באור פניך היה לכם. אנחנו לא יכולים להיפגש עם הפנים, אבל יש הערה מהפנים שלאורה אנחנו הולכים, דבקות במידותיו. כן, נכון. יפה מלחי אל חי. אז זה בדיוק כל הרמב״ם כל הזמן חוזר על זה. ביחס לריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לתאר שהקדוש ברוך הוא מתקדם, כי מה שייך שהוא מתקדם. אז נדבר או על הופעת פקודה, או על סילוק פקודה. זה כאילו התקדמות, כמו שהוא הסביר בפרק כ"ג. מה זה הקדוש ברוך הוא יוצא? מה זה יוצא ממקומו? הופעת פקודתו. כי לא שייך שהוא יוצא לפועל. אין יציאה לפועל במעליונים. אבל אצל בני אדם יש תהליכים, יש הליכה חיובית. הלכת, לצאת לפועל, להתעלות. פרק כ"ה, שכון, שכן. ידוע כי עניין פה על זה חניה. הוא שוכן באלוני ממרא, והיא בשכון ישראל. זה ידוע, מפורסם. ועניין שכן הוא התמדת החונה במקום מסוים באותו מקום. לא רק לחנות, אלא לחנות לאורך זמן. המשך חניית החי במקום, בין שהיה כללי, יכול להיות עם או פרטי, בן אדם פרטי, אומרים עליו שהוא שכן באותו מקום, אבל פי שהוא נע בו בלי ספק. זאת אומרת ששכן זה לא תיאור פיזי במובן הגופני, אלא זה תיאור מצב כולל. אז שאומרים שוכן, כוונה אני גר פה, אני נמצא פה, אבל זה לא אומר שאני יושב כל הזמן ולא זז. אז תיאור קצת יותר כללי, שוכן. תיאור מצב מערכתי יותר. כן? והוא שאל זה למה שאינו חי, גם למי שהוא לא חי, ואף לכל דבר, שהתמיד ודבק בדבר אחר. אז לפי זה שכן, התמדה. התמדה לאו דווקא של עולם החי, התמדה בכלל. ולכן, אומרים גם בו לשון שכינה, אפילו לא את הדבר שדבר דבק זה מקום, גם דבר לא בעל חי. למשל, תשכון עליו עננה, שם מדובר על היום שבו נולד איוב, איוב מקלל את יומו, ארור היום שבו נולדתי, תשכון עננה על היום הזה. מה הכוונה? שהיום הזה מבחינתי תמיד יש עליו איקס. מבחינתי היום שנולדתי יום שחור. אז זה במצבי המצבים הקשים של איוב, הוא מקלל את יום לידתו. אין ספק כי העננה היא לא בעל חי ולא היום גוף, אלא חלק זמן. אלא הכוונה, היחס הקבוע שלי, התמידי שלי, אל הולדתי, הוא יחס שלילי. בדרך השאלה זו, ושאל השם יתעלה, כלומר התמדה. אז לשין כפנון מתאר התמדה, התמדת השכינה. אז ככתוב שכינה, זה בא לתאר התמדה או השגחה באיזה מקום שהתמידה בו, או כל דבר שהתמידה בו השגחה. וכשאנחנו מדברים על שכינה, זה תיאור של איזושהי קביעות, של התמדה, משהו מתמשך. כמו שנאמר, וישכון כבוד השם. וישכון כבוד השם, זה נאמר בספר שמועות, לגבי השראת השכינה. וישכון כבוד השם, ושכנתי בתוך בני ישראל, רצון שוכני סנה. שם בסוף פרשת משפטים כתוב וישכון כבוד השם. בפשט שם אומר המלבים, לכאורה הכוונה לענן, כי כתוב בסוף פרשת משפטים ככה, ויעל משה אל ההר ויחס ענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני. אז לכאורה כבוד השם זה הענן, והוא שכן על הר סיני שישה ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. זאת אומרת, בני ישראל מה רואים? את הענן בצורה קבועה, זה השכינה הקבועה, כן? זה וישכון. ומשה נכנס לתוך הענן, זאת אומרת שמשה יצא מהסדר הקבוע שכולם נמצאים בו, והצליח להתעלות פנימה, לתוך הענן, להתגבר על המצב שעם ישראל נמצא בו, להגיע למדרגה יותר עליונה. כל מה שנאמר מן הפועל הזה מיוחס להשם בעניין התמדת שכינתו. כלומר, מה זה שכינה? אור הנברא, הענן, או כל מיני דברים כאלו, או התמדת ההשגחה בדבר מסוים, בכל מקום כפי עניינו. אז אם כן, יוצא שכתוב וישכון כבוד השם, לכאורה הכוונה ענן, ושחטים בתוך בני ישראל, יותר נראה לומר ושחנתי הכוונה השגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל. כי כתוב בביטוי בשחנתי מופיע בפרק כ"ד בפסוק ט"ז, סליחה, בפרק כ"ט, סליחה טעות שלי, בפסוק מ"ה בספר שמועות כתוב, ונועדתי לבני ישראל ונקדש בכבודי ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. נראה שלא הכוונה שם ענן או אור, אלא והייתי להם אלוהים, וידעו כי אני אשר אלוהים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים לשוכני בתוכם. אז יותר נראה הכוונה השגחה, שהוצאתי את עם ישראל מצרים כדי להשגיח בהם באופן קבוע, השגחה קבועה. זאת השאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשגיח עלינו באופן קבוע, וזה נקרא שכינה, כלומר קביעות, התמדה. אז לעומת ההליכה, היציאה והשיבה שמתארים שינויים, תנועה, ישכון מתאר יציבות, התמדה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הקשר שלו איתנו הוא קשר שיכול להיות שהוא, יש בו מצד אחד משהו משתנה, מצד אחד משהו קבוע. הקדוש ברוך הוא משרה שכינה על ישראל, אבל בתוך השראת השכינה על ישראל יש שינויים. לפעמים יש סילוק השגחה, לפעמים יש יותר, לפעמים יש פקודה, לפעמים יש כל מיני שינויים. לכן הוא הדגיש בתחילת הפרק שגם אם יש אדם ששוכן במקום, הוא נע בו בלי ספק. זאת אומרת, הביטוי שכינה לא בא למנוע תנועה, אלא הוא בא לתאר התמדה, שבתוך ההתמדה הזאת יש מציאות, יש תנועות, יש תנודות, יש שילוב בין הקביעות לבין בתוך הקביעות יש שינויים, דינמיקה של קשרים. כמו שנאמר בספר במדבר, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מסביר הרב קוק בעולה טריה עמוד מבית, שיש הבדל בין אוהל למשכן. אוהל מבטא השתלמות, השתלמות תנועה, שאיפה, תנועה. מצד שני, יש משכן. משכן מבטא יציבות, שמירת מצב שלא יתקלקל, מנוחה. האוהל מסמן את היסוד המטלטל, את התנועה, השתנות ועלייה לקראת זיו של מעלה, והמשכן מבטא את המנוחה, את המרגעת, העוצרת את התנועה הבלתי פוסקת, ההתבססות. ושתי העקרות הן בונות את עירת השם. עירת השם צריכה להיבנות משני היסודות האלו. מצד אחד, רצון לעלות מעלה-מעלה, מצד שני, לשמור על ההתמדה, על מה שנרכש, שלא לאבד אותו. התייצבות. מה טוב הוא עליך, העתקה תדירית, מסע שמוכן לעלות הכל, זה סוף פרק אף דלת, ללכת בדרכי השם, זה בחינת יעקב. ומצד שני, יש יסוד השיקון, אנחנו כתוב פה, יסוד השיקון. העמדה המקומית, משכנותיך ישראל, ביווסדן יחד, זה השלמות. מה טוב? זה פגישה עם הטוב האלוקי. אז זה, אם כן, בעצם איזון לכל הפרקים האלו. איפה פרקים הרבה שעוסקים בשינויים. נכון? בא, יוצא, שב, הולך. כן, אבל יש גם שוכן. אז יכול להיות. בתוך התנועה יש גם איזה יסוד יציב. בתוך השינויים יש גם איזה יסוד קבוע ומתמיד.
שגם בדבר
שהוא שוכן, שהוא שוכן בו, בתוך הדבר הזה יכול להיות שינויים שבהם יש השגחה. אז הנה הגענו לנושא מאוד חשוב, בנושא הנהגת השם את ישראל. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותם. לא עזב את עמי ישראל. גם ביותם בארץ לא מאסתים ולא גלתים לחלותם, כי אני השם אלוקיהם. כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. בסדר? יסוד הקבוע. מתמיד. מצד שני, ודאי שיש הבדלים. יש גלות, יש גאולה, יש הסתיר פניים מהם, והיה לאכול, ביטויים מאוד קשים. זאת אומרת, זה פתח לכל המושג הזה של מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, שיכול, יש פה שני צדדים. מצד אחד יש שכינה, קביעות, מצד שני יש שינויים בקשר. כל זה מקדם אותנו לסוגיית המרכבה, סוגיית ההנהגה. כן, הקדוש ברוך הוא מצד אחד נפרד, מצד שני הוא תמיד נמצא. כן. בקשר. אז זה קשור לסוגיית ההשגחה. הקדוש ברוך הוא מצד אחד מסלק את השגחתו, מצד שני הוא תמיד מתמיד בהשגחתו. באיזה מובן? יש מובן כזה ויש מובן כזה. כן. אפשר לעצור ושוב. אפשר שזה בבית, כמו שהוא אמר, שאדם, אני גר פה. מה זה אני גר פה? אני שוכן פה, זה המקום שלי. בסדר, אבל אני גם הולך פה.
יש ניתוק בין הרצון לבין השוב, יש ניתוק לרגע.
כן, לא, לא, אני חושב שזה לא ניתוק. זה שני הדברים בבית. כן. יעקב מבטא את הרצון, את היסוד המשתנה. מבקשי פניך יעקב סלע. בקשת פנים זה יעקב. ישראל מבטא את הקביעות. אנחנו נקראים ישראל. זה השם שנקרא. שם אל חקוק בנו. חז"ל אומרים שישראל, הקדוש ברוך הוא לקח את שמו וקרח בשמנו. שמך קראת, וזה הקביעות. שם אל נקרא עלינו ואימה. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. יעקב וישראל. בתחילת הפרק הוא אומר, ויהי בשכון ישראל. ראיתם בתחילת הפרק? אז זה יוצא מדויק. ויהי בשכון ישראל. וישכון ישראל. יעקב לא שוכן, ישראל שוכן. יעקב לא שוכן. יעקב יושב, יעקב הולך, יעקב הוא נמצא בתנועה, ויצא יעקב, וישלח יעקב, וישב יעקב. בשכון, ישראל. טוב, מעניין. יש פה הרבה מה לבדוק. זה עולת ראייה עמוד מן ב' מה טוב עליך יעקב, משכנותיך ישראל. טוב, בהצלחה, שבוע טוב. ההליכה. גם היא מכלל השמות המונחים לתנועות מיוחדות מתנועת החי. יעקב הלך לדרכו, וזה הרבה. יש הושאל שם זה להתפשטות גופים יותר עדינים מגוף החי. המים היו הלוך וחסור, ותהלך אש ארצה. טוב, אבל זה עדיין בעולם החומרי. וכן הושאל להפצת דבר מסוים והופעתו, אף על פי שאינו גוף כלל. עוד קומה, לא רק גוף עדין, בכלל לא גוף. אמר, קולה כנחש ילך. אז הכל הולך. מה זה שנות שהכל הולך? זה דבר מופשט לגמרי. וכך אמרו, כל השם אלוקים מתהלך בגן. הכל הוא אמור עליו, שהוא היה מתהלך. כי השם מסביר הרמב״ם, שלא שהשם אלוקים מתהלך, כי אמרנו שאנחנו לא רוצים להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מתהלך, לכן אנחנו מפרשים שהכל מתהלך בגן. טוב, כל מתהלך, זה בסדר, כל זה דבר נשמע, ראינו כבר בעבר שאפשר לדבר על כל כדבר שמתייחסים אליו, ראינו את זה בפרק כף א', שהמילה, שכל יכול להיות ביטוי למשהו שהוא נברא, שקדוש ברוך הוא ברא אותו, כך ראינו בפרק כף א', כך הסביר רמב"ם את האונקלוס, אבל אפשר גם כאן, לפי מה שאומרים בפרק כף א', להסביר, שהכל זה דבר נברא, שקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא מתהלך. טוב. על דרך השאלה זו, כל לשון, הליכה שנמרא בשם מתעלה, אז מה זה הליכה ביחס לקדוש ברוך הוא? כלומר, היא הושאלה למה שאין הגוף, אז זה יכול להיות שתי פירושים. ודאי שזה לא מתייחס לקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא או שמתהלך הכוונה הפצת הפקודה, אז הנושא הוא הפקודה, שמופיעה, כמו שראינו בביטוי יציאה בפרק כף ג', או סילוק השגחה, שזה השיבה שראינו בפרק כף ג'. זאת אומרת, שני הביטויים, יציאה ושיבה, שעסקנו בפרק כף ג', נמצאים, שני הפירושים, יציאה ושיבה, נמצאים בהליכה. ההליכה יכולה להיות גם התגלות וגם הפוך, התכנסות, או הפצה או סילוק. אשר דומה לכך בחי, הפנייה מדבר. אשר זה בחי נעשה על ידי הליכה. כי הליכה, אנחנו יודעים, היא יכולה להיות דו-סיטרית. אפשר ללכת במובן של להתקרב, אפשר ללכת במובן של לסגת, להסתובב אחורה, להתרחק. וכדך שכינה את סילוג ההשגחה בהסתר פנים, כמו שעסקנו את זה בפרק כף ג', עסקנו שבוע שעבר בעריכות, בנושא הסתר פנים, בנושא סילוק ההשגחה, באומרו אנוכי הסתר הסתר פניי, כך קינה אותה בהליכה. אז לדעת הרמב״ם, מצאנו הליכה שפירושה הסתר פנים, סילוק ההשגחה, שהיא כעניין פנייה מן דבר. כמו שכתוב, אלך ואשוב אל מקומי. אז כמו שזה בעצם הוא מצטט את אותו פסוק שעסקנו בפרק כף ג', שם התעכב הרמב״ם על הביטוי שיבה, שיבה, סילוק השכינה למרומים. אז מה עושה פה הביטוי הליכה? אלא הליכה, ההסתלקות של השכינה. אלך ואשובה אל מקומי. אז זה בעצם עד כאן דברים מאוד ממשיכים את פרק כף ג', המשך ישיר של ביטוי סילוק השגחה על ידי הליכה ושיבה. אבל מוסיף הרמב״ם הערה מחודשת. אבל אומרו, ויחר אף השם בם וילך. יש בו שני עניינים יחד. כלומר, עניין סילוק ההשגחה שמכנים אותה בפנייה מן דבר, ועניין הפצת הפקודה והתפשטותה והופעתה. כלומר, אחרון אף הוא אשר הלך ונתפשט עליהם, לפיכך נעשית מצורעת קשה לג.
נכנס הרמב״ם לסוגיית מרים ואהרון, שדיברו במשה. וכיוון שהם מדברים במשה, אז זאת הזדמנות של ריבונו של עולם לברר את מעמדו של משה. אבל לפני שהוא מברר את מעמדו של משה, כתוב, ואיחר אף השם בם, סליחה, אחרי שהוא מברר את מעמדו של משה, סטייתי, אחרי שהוא מברר את מעמדו של משה, אחרי כל זה, אחרי הבירור, אז ואיחר אף השם בם, וילך. השאלה, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הולך? מה הפירוש ההליכה הזאת? מה טיבה? וילך, לאיפה הוא הלך? למה ללכת? לאן ללכת? מה המסר בהליכה הזאת? המפרשים בסוף, בפרשת בעלותך, כתבו כל מיני פירושים להליכה הזאת. מה פירוש ההליכה שהקדוש ברוך הוא הולך? כן, אז בספר במדבר, בסוף פרשת בעלותך, השם מתגלה בעמוד ענן, וירד השם בעמוד ענן, אל אהרון ומרים, הוא יורד אליהם בעמוד ענן, זאת אומרת, יש פה התגלות, יש פה השראת שכינה, מדבר איתם, מסביר את ההבדל בין משה לבין שאר הנביאים, ואז אחרי שהוא גומר להסביר, מדוע לא יורדתם לדבר בעבדי במשה, ואיחר אף השם בם וילך, והענן שר מהאוהל, והנה מרים מצורת כשלג. אז המפרשים עסקו בכל מיני פירושים. רש"י אומר, ואיחר אף השם וילך, הכוונה שהוא נידה אותם. ומאחר שהודיעם סרחונם, גזר עליהם נידוי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הסביר להם למה הוא כועס עליהם. עכשיו, וילך הכוונה, אז מי הלך בעצם? שמנדים מישהו, אז מי הולך? מי שמנודה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתרחק. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מתרחק? הוא בעצם אומר, אתם לא יכולים להתקרב אליי. זה נקרא נידוי, בסדר? אז וילך, זה לא תיאור פיזי חס ושלום של ריבונו של עולם, אלא תיאור של ריחוק. ככה לפי רש"י. לפי אבן עזרא, אז הוא אומר, וילך, לא הקדוש ברוך הוא, שוב, כי כולם לא רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא הולך, אלא אבן עזרא אומר, וילך הכבוד. מה זה הכבוד? הענן. כמו שכתוב מיד אחר כך, והענן שר מהאוהל. אז וילך הכוונה, הענן הלך. טוב, ואז אבן עזרא בעצם ממשיך את גישת האונקלוס, שכבר דיברנו עליה, שוילך מתייחס לענן. רבנו סעדיה הגאון, בדומה אל אבן עזרא, וילך ותסתלק שכינתו. שכינה. שוב, גם אבן עזרא וגם רבנו סעדיה הגאון לא מדברים על ריבונו של עולם, אלא על השכינה שלו, שהיא מסתלקת, הענן מסתלק, לפי רש"י, נידוי. טוב, אז לכאורה מתואר פה ריחוק. אבל הרמב״ם מסבך את העניינים. מה הוא אומר? שיש פה שני עניינים. סילוק ההשגחה, זה בעצם מתאים למהלך בגדול של שאר המפרשים, רק הוא לא אומר סילוק הכבוד, הוא לא רוצה להגיד כמו האונקלוס, של סילוק הכבוד והענן, להשגחה. טוב? מכנים אותה פנייה מדבר, ואילך הפצת פקודה. התפשטותה והופעתה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם צריך לקרוא כאן, ואחר השם וילך, וילך נקודותיים, במילה וילך, ידעו משמעית עכשיו. יש שתי הוראות. הוראה אחת, הענן שר מהאוהל, הוראה שנייה, מרים מצורת השלג. למה? כי מרים מצורת השלג, מה זה מבטא? פנייה שהקדוש ברוך הוא פונה. הוא מדבר, הוא פונה למרים. לא כל אחד זוכה, אמרנו שבוע שעבר, לא כל אחד זוכה לצרה. בשביל לזכות לצרה צריך להיות מושגח. אז זה ביטוי של השגחה. אז יש פה בעצם שתי התרחשויות סותרות במקביל. מצד אחד הקדוש ברוך הוא שר מהאוהל, מצד שני הקדוש ברוך הוא משגיח. נותן למרים עונש. אז אומר הרמב״ם שהמילה וילך פה, ידעו משמעית, שתי משמעות הפוכות. קורא בו בעת קוראים שתי תהליכים הפוכים. הקדוש ברוך הוא מסתלק מצד אחד ומשגיח מהצד השני. ועל זה הקשו עליו הקריסקס, קרסקס, לא יודע איך קוראים את הדבר הזה. קרסקס? קריסקס, כל אחד אומר לי משהו אחר, אני כבר לא יודע. טוב, אומר הרבנו, בוודאי הרמב״ם הוא מלאך אלוקים, ליבו כאולם של איכל, אלפיים בת יחיל. ודאי שאנחנו, הרמב״ם מוחו אדיר וגבונתו, אבל אנחנו קצרה מלהשיג עומק מאמרו, ואני לא מבין מה הרמב״ם אומר כאן.
אני לא מצליח להבין. כי לכאורה, לפי הפשט ואילך, זה השם יתברך, שהוא הסתלק בעמוד ענן, כמו אדם שכועס את חברו. הסתלקה הנבואה מהנביא, ויעל מעלה וילך. אז תישאר עם זה. ולמה אתה מחבר את מרים מצורה הקשה לעגלה וילך? יש לך ביטוי אחר, כתוב, חרון אף. אז יש לי שני ביטויים, הקדוש ברוך הוא חרה פה וילך. אז תגיד שהוא עשה שני דברים, אחד וילך, הכוונה הסתלק האוהל, חרון אף, מרים קיבלה צרת. למה אתה מתעקש לומר שהמילה וילך היא פה בהוראה כפולה סותרת גם, כאילו על שניהם? למה צריך להגיד את הדבר הזה? כי אם אתה אומר שוילך זה סור השגחה, אז איך יכול להיות שאתה שר מהשגחה ובאותו רגע אתה משגיח? קשה להבין את הדבר הזה, למה אתה מפרש כך. לכן, במקום להגיד צילוק השגחה, שזה מסבך אותך, תגיד שוילך הכוונה ענן הסתלק, לא שהשגחה הסתלקה. עדיף להסביר כמו רס"ג, כמו אבן עזרא, שלא ההשגחה הסתלקה, אלא רק הנבואה הסתלקה, זה הכל. הנבואה, כלומר הענן, השכינה הסתלקה, אבל ההשגחה נשארה. הראיה, תראה מרים מצורעת כשלג, סימן שיש השגחה. כך שואל הקריסקס על הרמב״ם. זאת אומרת, רואים שהרמב״ם מחבר בצורה מוחלטת בין השגחה לנבואה. אין דבר כזה, כך וזה מאוד קשה להבין, אין דבר כזה שהנבואה מסתלקת וההשגחה נשארת. ככה לפי הרמב״ם, וזה מאוד קשה. מה, אין דבר כזה שאדם הוא לא נביא אבל יש לו השגחה? למה לא? זה מה שטוען רבי אלינו קריסקס. הנבואה הסתלקה, ואילך השם, הענן שר מהאוהל, אבל נשארה השגחה על מרים. עובדה, היא קיבלה עונש. מה אכפת לך להגיד? למה אתה צריך לפרש שההשגחה הסתלקה, ואז אתה מסתבך? שמצד אחד אין השגחה, מצד שני יש השגחה. כך שואל הקריסקס. גם הברבנל דן בנושא הזה, ואומר, זה מאוד מוזר. לכאורה, אם זה עדר השגחה, איך נשארה מרים מצורעת השלג? הרי זה ההפך מעדר השגחה. קשה להבין את זה. רואים, אומר רבן ארבנאל, שיש פה שני עניינים שלא סותרים. שמצד אחד, חרון הפה נתפשט, ונעדרה השגחה ונלתה מלהם, ומה הרי מרים מצורעת כשלג? זה התפשטות חרון האף, ולא העדר השגחה. זאת אומרת, כאילו זה נשמע ככה, הקדוש ברוך הוא מסלק השגחה, אבל יש מושג שנקרא חרון אף שהוא לא השגחה, ומהחרון אף שזה לא מושג של השגחה, מזה מרים מצורעת כשלג. עדיין קצת קשה להבין את הביטוי הזה, את הכפילות הזאת. כן, איך זה יכול להיות?
מה? בין חרון אף לבין
השגחה, מה ההבדל בעצם בין חרון אף לבין השגחה? נכון? רואים, אומר האפודי, שלדעת הרמב״ם, נבואה והשגחה חד הם. אי אפשר לפצל בין נבואה לבין השגחה. ואם הנבואה הסתלקה, השגחה הסתלקה. ככה מבין הרמב״ם, כשמסתלקת הנבואה, האפודי סליחה, היא משך היעדר ההשגחה. כך גם שיטת הרמב״ם בחלק ג' במורה נבוכים, עסקנו בפרק שלו על ההשגחה שבוע שעבר, הרמב״ם שם כותב מפורש שההשגחה צמודה לנבואה. אתה מפורש, ההשגחה זה דבר שמוצמד לעולם הנבואה. יש נבואה, יש השגחה, אין נבואה, אין השגחה, זה הולך ביחד. אבל אז עוד יותר קשה להבין, אז מה זה מרים מצורעת כשלג? זאת אומרת, אז אין השגחה, אין נבואה, אין השגחה, אז מה זה מרים מצורעת כשלג הזה? כן. זה מה שחשבנו בהתחלה. מה שאנחנו חשבנו לומר, שלכאורה יש פה אפשר לפצצל לשני דברים. יכול להיות מצב שאתה לא מתנבא ואתה מושגח. למה לא? רואים לכאורה, אומר האפודי, שדעת הרמב״ם, וכך משמע בחלק שלישי, שבאמת הנבואה וההשגחה הולכים ביחד. אין נבואה, אין השגחה. זה ביטוי קיצוני, חריף. זאת אומרת שאם מי שלא נביא, אז הוא לא מושגח. ככה טוען האפודית. כן. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא סילק את ההשגחה. אז אם אין השגחה, אין יחס. אין השגחה, אז גם לא... בסדר. אבל לדעת הרמב"ם, מעולה, זה אמרתי, זה רבנו סעדיה גאון, וזה אבן עזרא, וזה לא מה שהרמב"ם אמר. הרמב"ם אומר מפורש, סילוק השגחה. הוא כותב, הוא לא כותב סילוק נבואה. הוא אומר, סילוק ההשגחה. זאת הבעיה, למה כולם מתרעמים עליו? מה? בסדר? יכולת לפצל, יכולת להגיד הרמב״ם כמו רס"ג ועוד, שיש פה שני מהלכים במקביל. מהלך אחד, צילוק הנבואה, מהלך שני, השגחה נמשרת, בסדר גמור. אתה רמב״ם עושה דוץ, אתה אומר, ההשגחה נסתלקה והיא נשארה. נכון? זה קשה להבין את זה. כן. אפודי אחד המפרשים על מורה נבוכים. יש פה בהוצאה הזאת יש שלושה מפרשים, שם טוב, אפודי, פריסקס ואברבנל. שלושה פירושים נודעים ומפורסמים. מסתבר שיש עוד מפרשים. השם טוב זה רבנו יוסף שם טוב. אפודי אני לא יודע איך קוראים למחבר שלו. היו עוד. אחר צריך לומר.
לא,
לא בטוח
שהרמב״ם,
הוא לא אומר סילוק נבואה. אנחנו שאלנו את זה.
בזה שהוא לא אומר סילוק נבואה, אלא שהוא אומר סילוק השגחה, אז אנחנו מבינים שהוא
פושר שני דרך. שהוא לא מדבר על נבואה לכאורה, הוא מדבר על השגחה. והוא אומר שבה בעת מתרחשים שתי אירועים, סילוק השגחה וכן השגחה, והפצת התפשטותה, הפצת פקודה והתפשטותה.
ואם כך, כאילו, הקושי הוא באיזה סוגים של השגחה?
זאת אומרת, אז יש פה שני כיוונים. כיוון אחד, הכיוון של האפודי להגיד, שבאמת הרמב"ם מדבר על סילוק הנבואה, כמו שאמר רבנו סעדיה הגאון, רק הוא קורא לסילוק הנבואה, סילוק השגחה זה היינו הך מבחינת הרמב"ם. אבל אז נשארת שאלה, אז מה זה הצהרה של מרים? או שנאמר, שרם בכלל לא מדבר פה על נושא הנבואה. הוא מדבר פה על סילוק ההשגחה, בסדר? ומצד שני יש הפצת פקודה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, הפצת פקודה וסילוק השגחה זה לא אותו דבר. במילים אחרות, כשמרים מקבלת את הצהרת שלה, כך לכאורה צריך לומר, זה לא השגחה. זה מושג שנקרא הפצת פקודה. מה זה הפצת פקודה? ראינו כבר לפני כן, הפצת פקודה, הכוונה, הקדוש ברוך הוא נותן פקודה, נותן איזה צו, והמערכת מפעילה אותו. יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. על ידי זה שהוא נותן פקודה, והפקודה נעשית. זה לא נקרא השגחה. השגחה זה תקשורת ישירה, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. דרך אירועים, אבל הוא מדבר איתך. ויש הפצת פקודה שאתה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתך, הוא לא מעביר לך מסר, אלא יש איזה, כמו שהשמש זורחת, וכמו כל מיני דברים, תהליכים היסטוריים שקורים בעולם, בסדר? אז זה תהליכים, גלגלים, מלאכים, פקודה שהולכת ולאט לאט מתממשת במציאות. ולכן יאמר הרמב״ם, שהעונש בעצם של מרים, הוא סילוק ההשגחה. ומה זה אומר סילוק ההשגחה? זה אומר, בוודאי, הפסקת הנבואה, כי לדעת הרמב"ם זה הולך ביחד, ומה שיש זה רק נשארה המדרגה הפחותה שנקראת הפצת פקודה, שזה מדרגה מנוחה יותר מההשגחה. זה שהפקודות האלוקיות מבוצעות. כן, אז יש הבדל בין שאתה פונה למישהו, כן, ראש הממשלה פונה אליך אישית, או שראש הממשלה חוקק חוק. והחוק הזה הגיע למשטרה, והמשטרה הגיעה לזה, בסוף השוטר תפס אותך. אז זה לא שואה, זכיתי, ראש הממשלה דיבר איתי. זה לא דיבר איתך, זה פקודה שהתגלגלה והגיעה אליך. תראה את הלשון. אחרון אף, הלך ונתפשט עליהם. זה הלשון של הרמב״ם. מה זה חרון אף? הלך ונתפשט. תהליך. זאת אומרת שעכשיו אולי ננסה להגיד את המילה, נפרש אולי אחרת, נתקדם עוד שלב, שלדעת הרמב״ם, הליכה, כשהרמב״ם אומר הפצת פקודה, זה מה שאנחנו קוראים היום תהליך. שגם זה מאותו שורש. כך אני רוצה לפרש ברמב״ם. שכשהרמב״ם אומר, הליכה ביחס לקדוש ברוך הוא מתכוון לומר, תהליך אלוקי. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא הולך, הכוונה חולל תהליך. יצר תהליך שבסופו של דבר מריה מצורעת כשלג. אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר למריאם ואהרון שני מסרים. אני הולך. אני הולך הכוונה, אני לא משגיח עליכם יותר. איבדתם את מדרגת ההשגחה. אבל יש תהליך שהולך ומתרחש. תהליך. כמו לדוגמה, חשבתי לחבר את זה, ינת והרמה פה הזכיר את המושג פנים. כן? אז בואו כתוב, פני אלכו. איפה כתוב פני אלכו? פרשת כי תישא. החטא חטא העגל כתוב, פני אלכו והניחותי לך. הנה מלאכי ילך לפניך. ומשה לא מוותר שם. אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? פני אלכו, מלאכי ילך. מה ההבדל? זה בדיוק ההבדל. בין השגחה לבין הופעת פקודה. פניי אליך הוא הכוונה, אני לא אשגיח. מלאכי אליך, יש תהליך שיקרה לכם. יהיה לכם תהליך, אבל לא השגחה. זאת אומרת, המילה הליכה, תורם, עוד פעם בפסוקים, אנחנו רואים שהיא מופיעה בשניים. פניי אליך הוא הסתלקות, מלאכי אליך. אז מה זה מהליך? זה לא, לא השגחה. תהליך.
כן. הפעת פקודה לתהליך של...
רגע, שנייה. כן.
הרגענו לומר, תורם שגחה פרטית,
בדיוק. אז התקדמנו. חידדנו את מושג ההשגחה. זה מה שרצינו להרוויח כאן. שחידדנו את מושג ההשגחה. לדעת הרמב״ם, לא כל פעם שאני אגיד שיש פה תהליך אלוקי, זה אומר השגחה. זה חשוב. זה חשוב. זאת אומרת, נצייר את זה סכמטי, יש שלוש מדרגות. יש מצב השגחה, יש מצב שקדוש ברוך הוא לא מתייחס. בסדר? סתם הכל פה טבע מקרי, ויש תהליך אלוקי. שזה לא השגחה. וזה לא הפקרות. באמצע. ואולי זה החינוך במרכאות הכי חמור שחוטפים פה, מקבלים פה משה ואהרון. זה כמו אחרי חטא העגל כביכול.
אהרון
ומרים. אהרון ומרים, כן, סליחה. כמו חטא העגל אחרי חטא. איך לא הראיתם לדבר בדיוק עם משה? אז מין חטא עגל קטן כזה, פני, אני עוד מסתלק ההשגחה, טוב, תשארו עם התהליכים. או, נלך עוד צד, בלי משה, הייתם עד היום כל ישראל נשארים בתהליך. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר למרים ואהרון, אתם לא מבינים, בזכות משה יש פה השגחה, אם לא היה משה, שהתחנן לפניי פרשת כי תישא וכל המעלה המיוחדת שלו, לא הייתה השגחה פה. היה פה תהליכים, מלאכי אלך, היה פה מלאך. ובאמת, כך אומרים חזל, שאחרי מותו של משה, כבר יש מלאך. ככה נאמר בחזל, שהרבן המחייב והרמב"ן עוסקים בזה, שבזמן יהושע בן נון, כשהוא בא להילחם נגד יריחו, מלאך השם ניצב עם חרב שלופה, אומרים חזל, רש"י מביא במקום, זה המלאך. כן, רגע, נעשה סדר, כן. סכמטי מאוד, אני ממש לא מתיימר על ה... מאוד סכמה. זאת אומרת שיש השגחה, יש תהליך, ויש כלום.
ויש מה?
הפקרות.
ההפקרות אבל זה... ההפקרות היא הפקרות מושגחה.
מנהג הטבע, לא מושגחה. מנהג הטבע, חוקי הטבע עובדים.
חוקי הטבע מושגחים.
זה לא תהליכים, לא מושגחים. מושגחים שישארו חוקי הטבע, אבל לא מעבר לזה. כן, החוקים נשארים, כן. אבל זה שאתה נשרף ולא הוא, זה מקרי לגמרי.
גם הופעת פקודה אלוקית, שזה תהליך מסוים, גם התהליך הזה הוא גם מושגח.
התהליך, אבל לא הפרטים של התהליך. יש תהליך. הקדוש ברוך הוא יצר תהליך, עכשיו תהיה מלחמה. האם לכל כדור יש כתובת? לאו דווקא. כן.
ההשגחה היא השגחה פרטית. השגחה לכלל המציאות, זאת אומרת, השגחה פרטית.
לא, לא הבנתי את המשפט. יש השגחה כלל המציאות ויש השגחה פרטית. יש שני פסוקים שונים.
אני מנסה להבין את ההבדל בין ההשגחה
לתהליך. אנחנו יכולים להבין, תסתכל. יש... אני נותן, אני עוקב אחריך אישית, אחרי מה שאתה עושה. מלווה אותך בשלט רחוק, רואה כל מה שאתה עושה, ומרחוק מאיר לך, מוטט לך, אל תיזהר משם, תיזהר משם, בכל מיני דרכים, או שאני מדבר איתך, או שאני מסמן לך סימונים. ושאני נותן לך משימה, ונתתי לך משימה, ותלך, להתראות. זה הבדל גדול מאוד. תהליך, הקדוש ברוך הוא יצר תהליך, תהליך הגאולה, טוב? האם הכוונה שכל, אני שואל, אני לא עונה, האם הכוונה שכל בן אדם שיש לו איזושהי שותפות בתהליך הגאולה מושגח אישית על ידי ריבונו של עולם? או שהאירועים, יש פה תהליך באופן כללי. שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ניצחון, חס ושלום לא. האם זה אומר גם השגחה על כל דבר ודבר הכי קטן?
השגחה אבל מתבטאת במובן של הדרכה.
הדרכה, בדיוק.
אבל הרב אמר ששמי תקופת שנים שלו שנפקר, אנחנו רוצים לתהליך. אבל גם שהיה בקמידה שהיינו רוצים
לתהליך, אז תלוי בנו.
היו, היה הופעות.
היו, תלוי, לפעמים כן. היו יחידי סגולה שזכו להשגחה. כך שיטת הרמב״ם. לפעמים עם ישראל זכה להשגחה ברגעים מסוימים. זה מדרגה. כאילו מרים ואהרון הם אנשים שרואים להשגחה, ופה כרגע יש איזה מסר כזה. עכשיו, זה לא מסר של הפקרות. עובדה היא מקבלת צרעת. אבל זה לא מסר של השגחה. זה תהליך. לכן הלשון של הרמב״ם, חרון אף הלך ונתפשט. אז אם כן, ואיחר אף השם בם ואילך, אז המילה ואילך היא דו משמעית. ואילך אחרון, וילך השם. שניהם הולכים. אחרון הולך והשם הולך. אחרון הולך, הכוונה, נוצר תהליך של חרון. השם הולך, יש סילוק השגחה. אבל זה לא סותר. זה מה שאנחנו רואים, לכאורה, שזה לא סותר. ככה לכאורה אני מבין באברבנל. שזה כוונת האברבנל. לא כמו האפודי.
זאת אומרת, זה לא סותר. עוד שגם יהיה הפקרות וגם יהיה
השגחה בזמנית? לא, לא יכול להיות. באותו בן אדם, נשמע לי לא הגיוני. אלא מה, יכול להיות שבן אדם ירד ממעלתו, אז הוא לא מושגח, ואז הוא ניתן לדבר שנקרא תהליך. או יותר גרוע, הוא מופקר, כי הוא ירד ממעלתו.
אמרנו לפני שבועיים שאיך שאתה מפרש את המציאות, ככה היא...
מה זה מפרש? צריך לדעת, פרשת נכון, כן. צריך נבואה. לדעת הרמב"ם אי אפשר להיות מושגח בלי נבואה, אחרת אין לזה שום משמעות.
אם יש לך נביא, אז אתה יכול?
אם אתה נביא.
אם יש לך אדם שיכול לעזור
לך? שיכול לעזור לך, כן, הוא מדריך אותך, אומר לך, תעשה כך, זה המשמעות של מה שקרה, כן. אבל השגחה בלי נבואה לדעת הרמב"ם אין לה שום משמעות. למה? כי אין מסר. או אדם שהוא יודע לקרוא מסרים, זאת אומרת שהוא סוג של נביא, וגם בלי נבואה יודע לקרוא את המסרים. כי הוא מספיק משופשף.
אז לא חברת נביא, שאדם שאין לי מישהו ש...
קרא לו נבואה כמה פעמים בחיים, אז גם שהוא לא נביא עכשיו, אבל הוא יודע, הוא מכיר את העסק, אז הוא יודע מה ריבונו של עולם בטח התכוון לומר אותו עכשיו.
הוא יסתף עם החלומות?
כל מיני. טוב. אז קצת השתכללנו במושג ההשגחה, שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, כבר משבוע שעבר וגם לפני כן, אז יש פה ברורים סביב המושג הזה. וזה מעניין שתמיד זה סביב משה. סביב משה, אז אנחנו מבררים את הסוגיה. עוד פעם משה.
כן.
זה מדרגה, אדם שהוא במדרגה שהקדוש ברוך הוא יתעסק איתו. לא יודע, צריך לחשוב איך אמר מפרש את זה. כן.
כשאברהם מדבר עם הקדוש ברוך הוא בסדום ועמורה, יש איזה מהלך שלם שהוא אומר לו, אולי בכל זאת, אולי בכל זאת, הוא מנסה להתקם על השגחה שתישאר השגחה, והרשום בסוף והיה לך השם, ועברו שתי מלאכים. אז יכול להיות שאנחנו שופשים פה וילך השם, זה ההליכה עצמה, זה הורדת ההשגחה בקרה של תהליך. המהלכים האלה מסמנים את ה...
יפה, כן. אפשר, עזרה, עזרה מאוד. כן, עזרה צמודה. לפעמים העזרה היא לתת למכה. מוסיף הרמב״ם עוד דבר. ושאל לשון הליכה גם להתנהגות בדרך טובה. אז זאת אומרת, עוד משהו שהוא לא פיזי, מידות, בלי תנועת הגוף. אמר, והלכת בדרכיו, אחרי שהשם אלוקכם תלכו, לכו ונלכה באור השם. אז זה ודאי לא הגשמה, כי זה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה מדבר עלינו. אבל כשזה מדבר עלינו, זה מדבר עלינו מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית, שאנחנו יכולים וצריכים ללכת בדרכים. אז יש דרכים אלוקיות, ואנחנו הולכים בדרכים. וזה מתחבר לדברים שעסקנו בהם כבר בפרק כף א', שהקדוש ברוך הוא העביר את פניו, נכון? הסתיר פניו, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם על רחום וחנון. אז איך הסבר רמה? ויעבור השם על פניו, הכוונה, אל תתעסק בפנים שלי. בפנים זה השגה בלתי אמצעית, אי אפשר להשיג עד כדי כך, אלא אם אתה רוצה להתקרב להשגחת השם, אז תתעסק במה? בפעולות המיוחסות לו, במידות. אז עיקר ההתקרבות להשם, להשגחת השם, זה ההתקרבות במידות, ללכת בדרכיו, אחרי השם אלוקיכם תלכו, לכו ונלכה באור השם. ככל שאנחנו דבקים במידות, אנחנו בעצם שייכים להשגחה יותר ויותר. אז גם זה תמון בפועל ההליכה.
מה אנחנו מבחינים בין הליכה של התהליך לבין הליכה של... כשהליכה קורה בתורה, כל פעם שאני רואה את שם השם מופיע את המילה ההליכה, אני מבין שזה ירידה בדרגה בין ההשגחה לבין...
לא, יכול להיות. כן, כן, נכון. זה ירידה בדרגה. או סילוק השגחה או הפצת פקודה. יש למשל בעקדה כתוב, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. אז מה זה נלכה? בפשט נלכה הכוונה תיאור פיזי, אני והנער נלך פה, נלך ליד ונשתחווה ונשובה עליכם. אבל אם אנחנו רואים את דברי הרמב״ם פה בסוף הפרק, אז אולי אפשר לפרש את הפסוק הזה במשמעות עמוקה יותר, רוחנית יותר. כן? מה זה נלכה? אומר הרב קוק, עולת ראייה עמוד פי ח', שבו לכם פה עם החמור, עם העולם החומרי, בסדר? קשורים בטבע, קשורים בחמור, ואני והנער נלכה, נתעלה, נלך הלוך ועלו, עד כה. מה זה עד כה? עד המדרגה שעומדת על קץ מעלת הנברא. עד איפה שאדם נברא יכול ללכת. עד כה. זה מכוון עם המגמה העליונה. זאת אומרת, לפי זה נלכה, זה תיאור הליכה במידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה מוסיף נופך חדש לעקדת יצחק. תלשבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה, הכוונה, אנחנו רוצים לעלות להשגחת השם, למצוא את בית המקדש. איך מוצאים את בית המקדש? איך משתחווים? הולכים ומדבקים במידותיו של הקדוש ברוך הוא עד מקום שיד אדם מגעת. כן? נלכה עד כה. עד כה זה לא תיאור מקום לפי זה, זה תיאור מדרגה. נשתחווה, מה זה השתחוות? התעלות הנשמה, השפלת החומר, ואז ונשובה עליכם. מה זה לשוב עכשיו? לרומם ולעלות אתכם. ככה הרב מסביר. נשוב עליכם, מתוך ההתקדמות הרוחנית המידותית שלנו, אנחנו רוצים גם לחזור לגאול אתכם. כי הבן באמת הולך להיפרד מחיי הגוף. גם ההמשך. וילכו שניהם יחדיו. מה זה וילכו שניהם יחדיו? אומר הרמב״ם, צירוף עליית הנשמה בהדר צימונה לאלוקים חי. זאת אומרת, מה זה והלכו? צימאון רוחני שהולך ומתקדם. הלכו שניהם יחדיו.
אני
יכול להתראה
שהליכה זה ירידה בדרגה.
עוד פעם כתוב, והלכו שניהם יחדיו, בהמשך שוב. התמזגות הנשמות, אחדות הרצון, אחדות הידיעה, בעיניים צופות למלא דבר השם. אז הכל זה תיאור של התקדמות רוחנית שהם מאוד מאוד עסוקים. זאת אומרת, התנך בעצם מסתיים לנו פעמיים, עוד פעם והולכים, ועוד פעם הולכים, והמילה הליכה חוזרת שם, והעקדת יצחק כמה פעמים. אז הרב מסביר אותה הליכה בדרכיו, הליכה במידותיו, והתקדמות רוחנית שמביאה אותנו אל הר הקודש. כן.
הרב,
מצד אחד
הרב
אמרו
שהליכה זה ירידה בדרגת, אז הרעת השגחה...
לא, אבל בשביל זה אמרנו את סוף הפרק. מה זה והלכת בדרכיו שמתייחס לבני אדם? אז זה הפוך. כשזה מתואר לקדוש ברוך הוא, אז אמרנו, זה שלילה, אבל כשזה מתואר על בני האדם, הרב הופך את זה לחיובי. והלכת בדרכיו, אחרי השם אלוקיכם תלכו. כי למה? כי זה הליכה במידותיו, זה ההתהלכות לאור השם. באור פניך יהלכו, אנחנו אומרים, נכון? באור פניך יהלכו, אנחנו לא יכולים להיפגש עם הפנים. אבל יש הערה מהפנים שלאורה אנחנו הולכים, דבקות במידותיו. כן, נכון. יפו מלחי אל חי. אז זה בדיוק כל הרמב״ם כל הזמן חוזר על זה. ביחס לריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לתאר שהקדוש ברוך הוא מתקדם, כי מה שייך שהוא מתקדם. נכון? אז נדבר או על הופעת פקודה, או על סילוק פקודה. זה כאילו התקדמות, כמו שהוא הסביר בפרק כ"ג. מה זה קדוש ברוך הוא יוצא? מה זה יוצא ממקומו? הופעת פקודתו. כי לא שייך שהוא יוצא לפועל. אין יציאה לפועל במעליונים. אבל אצל בני אדם יש תהליכים, יש הליכה חיובית. נכון? הלכת לצאת לפועל, להתעלות. פרק כ"ה, שכון, שכן, ידוע כי עניין פה על זה חניה, הוא שוכן באלוני ממרא, והיא בשכון ישראל, זה ידוע מפורסם, ועניין שכן הוא התמדת החונה במקום מסוים באותו מקום, לא רק לחנות אלא לחנות לאורך זמן, המשך חניית החי במקום, בין שהיה כללי, יכול להיות עם או פרטי, בן אדם פרטי, אומרים עליו שהוא שכן באותו מקום, אבל פי שהוא נע בו בלי ספק. זאת אומרת ששכן זה לא תיאור פיזי במובן הגופני, אלא זה תיאור מצב כולל. אז שאומרים שוכן, כוונה אני גר פה, אני נמצא פה, אבל זה לא אומר שאני יושב כל הזמן ולא זז. זה תיאור קצת יותר כללי, שוכן, תיאור מצב מערכתי יותר. כן? והוא שאל זה למה שאינו חי, גם למי שהוא לא חי, ואף לכל דבר, שהתמיד ודבק בדבר אחר. אז לפי זה שכן התמדה. התמדה לאו דווקא של עולם החי, התמדה בכלל. ולכן אומרים גם בו לשון שכינה, אפילו לא את הדבר שדבר דבר, זה מקום, גם דבר לא בעל חי. למשל, תשכון עליו עננה, שם מדובר על היום שבו נולד איוב, איוב מקלל את יומו, ארור היום שבו נולדתי, תשכון עננה על היום הזה. מה הכוונה? שהיום הזה מבחינתי תמיד יש עליו איקס. הוא מבחינתי היום שנולדתי יום שחור. אז זה במצבי המצבים הקשים של איוב, הוא מקלל את יום לידתו. אין ספק כי העננה היא לא בעל חי ולא היום גוף, אלא חלק זמן. אלא הכוונה, היחס הקבוע שלי, התמידי שלי אל הולדתי, הוא יחס שלילי. בדרך השאלה זו הושאל השם יתעלה, כלומר התמדה. אז לשין כפנון מתאר התמדה, התמדת השכינה. אז ככתוב שכינה, זה בא לתאר התמדה או השגחה באיזה מקום שהתמידה בו, או כל דבר שהתמידה בו השגחה. וכשאנחנו מדברים על שכינה, זה תיאור של איזושהי קביעות, של התמדה, משהו מתמשך. כמו שנאמר, וישכון כבוד השם. וישכון כבוד השם, זה נאמר בספר שמות, לגבי השראת השכינה. וישכון כבוד השם, ושכנתי בתוך בני ישראל, רצון שוכני סנה. שם בסוף פרשת משפטים, כתוב וישכון כבוד השם. בפשט שם אומר המלבים לכאורה הכוונה לענן, כי כתוב בסוף פרשת משפטים ככה, ויעל משה אל ההר ויחס ענן את ההר וישכון כבוד השם על הר סיני. אז לכאורה כבוד השם זה הענן, והוא שכן על הר סיני שישה ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. זאת אומרת, בני ישראל מה רואים? את הענן בצורה קבועה, זה השכינה הקבועה, כן? זה וישכון. ומשה נכנס לתוך הענן, זאת אומרת שמשה יצא מהסדר הקבוע שכולם נמצאים בו, והצליח להתעלות פנימה, לתוך הענן, להתגבר על המצב שעם ישראל נמצא בו, להגיע למדרגה יותר עליונה. כל מה שנאמר מן הפועל הזה מיוחס להשם בעניין התמדת שכינתו. כלומר, מה זה שכינה? אור הנברא, הענן, אור, כל מיני דברים כאלו, או התמדת ההשגחה בדבר מסוים, בכל מקום כפי עניינו. אז אם כן, יוצא שכתוב וישכון כבוד השם, לכאורה הכוונה ענן, ושחטים בתוך בני ישראל, יותר נראה לומר, ושחנתי הכוונה השגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל. כי כתוב בביטוי בשחנתי מופיע בפרק כף ד' בפסוק ת' ז', סליחה, בפרק כף ת', סליחה, טעות שלי, בפסוק מ"ה בספר שמות, כתוב ונועדתי לבני ישראל ונקדש בכבודי ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. נראה שלא הכוונה שם ענן או אור, אלא והייתי להם אלוהים וידעו כי אני הם של אלוהים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים לשוכני בתוכם. אז יותר נראה הכוונה השגחה, שהוצאתי את עם ישראל מצרים כדי להשגיח בהם באופן קבוע, השגחה קבועה. זאת השאיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשגיח עלינו באופן קבוע, וזה נקרא שכינה, כלומר קביעות, התמדה. אז לעומת ההליכה, היציאה והשיבה שמתארים שינויים, תנועה, ישכון מתאר יציבות, התמדה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הקשר שלו איתנו הוא קשר שיכול להיות שהוא יש בו מצד אחד משהו משתנה, מצד אחד משהו קבוע. הקדוש ברוך הוא משרה שכינה על ישראל, אבל בתוך השראת השכינה על ישראל יש שינויים. לפעמים יש סילוק השגחה, לפעמים יש יותר, לפעמים יש פקודה, לפעמים יש כל מיני שינויים. לכן הוא הדגיש בתחילת הפרק שגם אם יש אדם ששוכן במקום, הוא נע בו בלי ספק. זאת אומרת, הביטוי שכינה לא בא למנוע תנועה, אלא הוא בא לתאר התמדה, שבתוך ההתמדה הזאת יש מציאות, יש תנועות, יש תנודות, יש שילוב בין הקביעות לבין, בתוך הקביעות יש שינויים, דינמיקה של קשרים. כמו שנאמר בספר במדבר, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מסביר הרב קוק בעולה טריה עמוד מבית, יש הבדל בין אוהל למשכן. אוהל מבטא השתלמות, השתלמות תנועה, שאיפה, תנועה. מצד שני, יש משכן. משכן מבטא יציבות, שמירת מצב שלא יתקלקל, מנוחה. האוהל מסמן את היסוד המטלטל, את התנועה, השתנות ועלייה לקראת זיו של מעלה, והמשכן מבטא את המנוחה, את המרגעת, העוצרת את התנועה הבלתי פוסקת, ההתבססות. ושתי העקרות הם בונות את עירת השם. עירת השם צריכה להיבנות משני היסודות האלו. מצד אחד, רצון לעלות מעלה-מעלה, מצד שני, לשמור על ההתמדה, על מה שנרכש, שלא לאבד אותו. התייצבות. מה טוב הוא עליך, העתקה תדירית, מסע שמוכן לעלות הכל, זה סוף פרק אף דלת, ללכת בדרכי השם, זה בחינת יעקב. ומצד שני, יש יסוד השיקון, אנחנו כתוב פה, יסוד השיקון. העמדה המקומית, משכנותיך ישראל, ביווסדן יחד, זה השלמות. מה טוב, זה פגישה עם הטוב האלוקי. אז אם כן, בעצם איזון לכל הפרקים האלו, איפה פרקים הרבה שעוסקים בשינויים, נכון, בא, יוצא, שב, הולך, כן, אבל יש גם שוכן. אז יכול להיות, בתוך התנועה יש גם איזה יסוד יציב. בתוך השינויים יש גם איזה יסוד קבוע ומתמיד.
שוכן בו, בתוך הדבר הזה
יכול להיות
שינויים שבהם יש
השגחה. אז הנה הגענו לנושא מאוד חשוב, שבנושא הנהגת השם את ישראל. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. לא עזב את עמי ישראל. גם ביותם בארץ לא מאסתים ולא גלתים לחלותם, כי אני השם אלוקיהם. כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. בסדר? יסוד הקבוע. מתמיד. מצד שני, ודאי שיש הבדלים. יש גלות, יש גאולה, יש הסתיר פניים מהם, והיה לאכול, ביטויים מאוד קשים. זאת אומרת, זה פתח לכל המושג הזה של מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, שיכול, יש פה שני צדדים. מצד אחד יש שכינה, קביעות, מצד שני יש שינויים בקשר. כל זה מקדם אותנו לסוגיית המרכבה, סוגיית ההנהגה. כן, הקדוש ברוך הוא מצד אחד נפרד, מצד שני הוא תמיד נמצא. כן. בקשר. אז זה קשור לסוגיית ההשגחה. הקדוש ברוך הוא מצד אחד מסלק את השגחתו, מצד שני הוא תמיד מתמיד בהשגחתו. באיזה מובן? יש מובן כזה ויש מובן כזה. כן. אפשר לצוב השור, אפשר שזה בבית, כמו שהוא אמר, שאדם, אני גר פה. אז אני גר פה, אני שוכן פה, זה המקום שלי. בסדר, אבל אני גם הולך פה. ולצוב השוב
יש נהיה ניתוק, בין הרזול לבין השוב יש ניתוק לרגע.
כן, לא, לא, אני חושב שזה לא ניתוק. זה שני הדברים בא בעת. כן. יעקב מבטא את ה...
רצון, את היסוד המשתנה. מבקשי פניך יעקב סלע. בקשת פנים זה יעקב. ישראל מבטא את הקביעות. אנחנו נקראים ישראל. זה השם שנקרא. שם אל חקוק בנו. חזל אומרים שישראל, הקדוש ברוך הוא לקח את שמו וקרח בשמנו. שמך קראת, וזה הקביעות. שם אל נקרא עלינו ואימה. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. יעקב וישראל. בתחילת הפרק הוא אומר, ויהי בשכון ישראל. ראיתם בתחילת הפרק? אז זה יוצא מדויק. ויהי בשכון ישראל. וישכון ישראל. יעקב לא שוכן, ישראל שוכן. יעקב לא שוכן. יעקב יושב, יעקב הולך, יעקב הוא נמצא בתנועה, ויצא יעקב, וישלח יעקב, וישב יעקב. בשכון ישראל. טוב, מעניין. יש פה הרבה מה לבדוק. זה עולת ראייה עמוד מבית. מה טוב עליך יעקב, משכנותיך ישראל. טוב, בהצלחה, שבוע טוב.